ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצאת כמעט באמצע העמוד, 15 שורות מלמעלה. הנושא שמופיע אצלנו בגמרא המסומנת בשוליים, אתנן זונה ומחיר כלב. המשנה, ואיזה הוא מחיר כלב? אנחנו גם בשיעורים האחרונים הדגשנו שיש כאן רצף של משניות שמתייחסים למשנה הראשונה של הפרק דף חף חת, הדברים שהם אוסרים, ובמשך המשניות מבררים, מרחיבים על הדוגמאות שראינו בדף חף חת. אז עכשיו המשנה מתעניינת בלהבין מה זה מחיר כלב. האומר לחברו, הלך תלה זה תחת כלב זה. אז התלה הזה הוא ניתן כתחליף או תשלום עבור הכלב. אז התלה הזה נפסל להיות קורבן בבית המקדש, וכן שני שותפים שחלקו, אחד נטל עשרה, כלומר עשרה תלעים, ואחד תשעה וכלב, הוא נטל בחלקו תשעה תלעים וכלב. שכנגד הכלב, כלומר עשרה התלעים שהשותף לקח, אסורים, כל עשרים אסורים להקרבה. ושאם הכלב, התשעה האלו שהשותף השני לקח, התשעה וכלב, אלו התשעה הם מותרים, הם מותרים לקורבן. אתנן הכלב ומחיר זונה, הרי אלו מותרים. אנחנו צריכים להסביר מה זה אתנן כלב. רש"י כותב, קצת למטה מפה, לקראת סוף שורות הקצרות, אתנן כלב, הלכת לזה, אדם נותן לחברו תלה, ותלין כלבתך אצלי. אז הוא משלם לבעל כלב תלה, כדי שזה שמשלם יקבל את הכלב לאיסור רבייה, לשכב עם הכלב. אז תשלום לזונה, זה נקרא אתנן זונה, זה אם התשלום הוא תלה, הוא בהימה שראוי להיות קורבן, הקורבן נפסל. אם הבהימה שולם לזונה עבור שכיבה עם הזונה, אבל אם התשלום עבור שכיבה עם כלב, זה לא הופך את התלה להיות אסור. עוד הזכרנו מחיר זונה, מה זה? שהחליף תלה בזונה וקנתה לשפחתו באותו תלה. אז האדם שילם לחברו, קח תלה ותביא לי את השפחה שלך להיות זונה. זה נקרא מחיר זונה. גם זה אינו נאסר, במיוחד התלה אינו נאסר. לכן המשנה אומרת על אתנן הכלב ומחיר זונה, הרי אלו מותרים שנאמר שניהם ולא ארבעה. הפסוקים שמתייחסים לאתנן זונה ומחיר כלב, כתוב שם גם שניהם. ומכאן לומדים שניים אסורים, אתנן זונה ומחיר כלב, אבל אל תוסיף עוד שניים, אתנן כלב ומחיר זונה. זה הכוונה, עוד פעם, שניהם ולא ארבעה. ולעלותיהן מותרים, אמרנו אתנן זונה, תשלום לזונה בצורת בהמה, אם הבהמה מולידה, הולד מותר להקריב כקורבן. וזה לומדים גם, הן ולא ולדותיהם. הם עצמם אסורים, אבל לא הוולדות. תנו רבנן, מחיר כלב, זהו חליפי כלב, קח כלה ותביא לי את הכלב. וכן הוא אומר, פסוק בתהילים, פרק ממדלת, פסוק י' ג', תמכור עמך בלא און ולא ריביתה במחיריהם. אז מכאן רואים שמחיר הוא עניין של דמים, של כסף. הגמרא שואלת, ואנחנו גם רואים סימון חדש, צורת הרגש, ובשוליים ממול נושא/מבנה, אנחנו מציינים שזה מהווה עבורנו מעקב. הסימון הזה הופיע בשני כיוונים, והחילק הצער, כיוון מעלה, הלאת הצעות להבין את הפסוק מחיר כלב בצורה אחרת, והסימון יופיע בכיוון הפוך, חילק הצער למטה עם תשובות. אז כאן מציעה הגמרא אימה, אתנן זונה ואתנן כלב. גם אנחנו רוצים לציין שהגמרא בהמשך אצלנו בגמרות המסומנות יהיה לפי הגרסה שמובא בצק, בצון קודשים, שמופיע מתחת לגמרא, הדגשנו אותו עם פס. הרשי אימה אתנן ממש והי מחיר כלב, היינו אתנן. אז הגמרא מציעה שאולי אתנן, מה שכתוב בתורה מחיר כלב, הוא בעצם אתנן ממש, והתוצאה מכך יש שאדם ששילם תלה לבן אדם כדי לקבל את הכלב של השכן לשכב אצלו, יהיה אסור כקורבן. הגמרא דוחה את ההצעה הזאת, דהיינו להוסיף בנוסף לאתנן זונה גם אתנן כלב, אם כן אבו תלתה. אז יהיה לנו שלושה איסורים: תלה ששולם לזונה, תלה ששולם כדי לשכב עם כלב, ותלה ששולם תמורת כלב. אז הוו תלתה, יהיו כאן שלושה מקרים שהתלה נאסר. הוא כתיב גם שניהם, ככה כתוב בפסוק, ולא שלושה. אז אני לא מקבל את ההצעה שלך שיהיה איסור אתנן כלב. הגמרא שואלת שוב פעם, מי כאמרינן ענן אתנן ומחיר? אתנן ולא מחיר כאמרינן. התכוונתי לומר שאולי מה שהתורה כותבת מחיר כלב זה בעצם אתנן, לא תחליף, לא תחלו, שאדם מחליף כלב בתלה. הגמרא עונה, דוחה את זה. אם כן, אם זה כוונת התורה שאתנן זונה ואת כלב, רק שניים אלו אין נאסרו, נאמר קרא לא תביא אתנן זונה וכלב מדכתיב. אבל מה כן כתוב? מזה שכתוב אתנן זונה ומחיר כלב, שמע מינה מחיר הוא דקמה רחמנה ולא אתנן, שמע מינה. אז יוצא שוב פעם שרק תשלום תלה לזונה נאסר, ותחליף כלב תמועת תלה, התלה נאסר. השותפים שחלקו, אחד נטל, וראינו שותף אחד לקח 10 תלאים, והשני לקח 9 תלאים וכלב, ואמרנו שכנגד הכלב את 10 האלו הם אסורים. שואל תגמר, ונפוק חדה להדי קלבה. בעצם יש כאן 10 בעלי חיים מול 10. נוריד תלה אחד, מאותם עשרה, לא נאסור את כל עשרה. נוריד תלה אחד מאותם עשרה כנגד הכלב, והנח כולו לשתרו, ושאר התשעה יהיו מותרים לקורבן. למה כל העשרה נאסרו? החבר מי עסקינן, כאן במשנה מה מדובר? כגון דתפי דמי כלב מחד מניו, הכלב עצמו שווה יותר מכל אחד מאותם עשרה תלעים. אז יש כאן שווי של כלב, שוב פעם, השווי של הכלב הוא טיפה יותר מכל אחד. אם אנחנו מעמידים אחד מול אחד תלה מתוך עשרה אלו כנגד הכלב, כל אחד מהתלעים אלו שווים פחות מהכלב. והי תיפונה את הכלב, ואותו תוספת תפי לשון יותר, אותו תוספת שווי שיש בכלב מעל כל אחד מהתלעים, שדי בחולו, הוא מתפרס, מתחלק בין כל עשרת התלעים. ולכן אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על העסקה הזאת, שהכלב יחד עם תשעה תלעים, שווי הכלב בא לידי ביטוי בכל אחד מעשרה התלעים האלו. מאחר, אני רק חוזר מה שאמרנו כאן, מאחר ששווי הכלב טיפה יותר מכל אחד מהתלעים, אני לא יכול להוריד תלה אחד ולומר הנה התלה הזה הוא כנגד הכלב, ולהתיר שער תשעה התלעים של אותם עשרה, כי זה פשוט לא המציאות, זה לא המקרה. ולכן כל עשרת התלעים נאסרו. אתנן כלב ומחיר זונה מותר וכולי. אמלי רבה מפרזקיה לרבשי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. מנה המילתא דאמור רבנן, אין זנות לבהמות. ראינו במשנה שלנו, אתנן כלב מותר. זאת אומרת, האדם ששוכב עם כלב, נכון, אסור בתכלית האיסור ואפילו חייב מיתת בדין, אבל זה לא נקרא מעשה זנות. אז מניין לנו את זה? אמר לי, לא נשמות קרא לכתוב אתנן זונה וכלב. אם זה היה כך שהשכיבה עם הכלב מוגדר כזנות, אז התורה הייתה כותבת שהתשלום האתנן זונה וכלב נאסר. מאחר שלא כתוב אתנן זונה וכלב, אני מבין שהשכיבה עם הכלב זה חטא ענק, עבירה חמורה מאוד, אבל לא מוגדר הלכתי כזנות. ויש משמעות בהגדרות ההלכתיות האלו. תניא נמי הכי, מניין לאתנן כלב ומחיר זונה שהם מותרים, שנאמר שניים, בפסוק כתוב גם שניהם, ולא ארבע. ולדותיהם מותרים, שנאמר גם שניהם, הם שניהם, הדגש פה על סוף המילה שניהם, הם ולא ולדותיהם, הוולדות אינם נאסרים. התלה ששילמת לזונה, הוולד מותר. התלה שקיבלת תמורת כלב, התלה עצמו אסור, אבל הוולד שהיא תוליד מותר כקורבן. אמר רבה, ולד הנרבעת, אדם שכב עם בהמה והיה בא ובר, אסורה היא וולדה נרבעו. הוולד היה חלק מהרבייה האסורה הזאת, לכן הוולד נאסר גם כן. וולד נוגחת, פרה מעוברת הרגה בן אדם על ידי נגיחה, הוולד הזה אסורה, היא וולדה נגחו. כמו שהאם נקרא שור הנשכל, הוולד גם כן היה חלק מהנגיחה שהרג את אדם. ולד מוקצה ונאבד, ולד שיצא מבהמה שהוקצה לתקרובת, להיות קרובה לעבוד הזרה, או ולד של בהמה שעבדו או תשתחוו לבהמה כעבוד הזרה, מה דין הוולד? מותר. פה התגשנו עם מאויין, ועוד שתי שורות המילה אסור בשוליים כתבנו את המעוין הזה, מבליט המילים האלו, מותר אסור. חבלתת ההבדל בין שני הלשונות, אנחנו נראה כאן איקה דיאמרי עוד שורה לשנה שנייה. אז לפי לשנה הראשונה, הוולד של מוקצה ונאבד מותר, מי תיימה? לימי אקצה לימי פלחילה. לאם היא הוקצתה להיות קורבן, לא הוולד, והשתה חוויה, העבודה היה להם, לא לעובר, ולכן העוברים, הוולדות של מוקצה ונאבד, מותרים. איקה דיאמרי, ולד מוקצה ונאבד אסור, מי תיימה? דניחא ליה בנבכי. אדם שרוצה להקריב קורבן, כמה שהוא נראה יותר שמן, והוולד שבתוכה מוסיפה לכך, או עבודה זרה, כמה שהוא יותר שמן, יותר גדול, ניחא ליה בזה, זה הנפח, נבכי. לכן, לפי הלשנה השנייה, איקא דאמרי, הוולדות של מוקצה או נאבד יהיו אסורים. אמר רב דבורי ברמי אמריו, המקדש, כלומר מקדש אישה, קידושי אישה, הוא נותן לה במקום כסף קידושין, הוא נותן לה בפרש שור הנשכל, הפרש שיוצא משור הנשכל, הגללים, מקודשת. בפרש עגלי עבודה זרה אינה מקודשת. מי תיימה? אי בית אימה קרא, אי בית אימה סברה. אם אתה רוצה נביא לך פסוק, ואם אתה רוצה סברה, גם זה ניתן לך. אי בית אימה סברה, גם בעבודה זרה ניחא ליה בנבכי. לכן הפרש הוא מוסיף על הנפיחות או הנפח, אז הפרש גם כן נעשה בהנאה, ולכן אתה לא יכול לקדש אישה עם פרש של עגלי עבודה זרה, היא לא תהיה מקודשת, אתה צריך לתת לה שווי, לא דבר שאסור בהנאה. גם בשור הנשכל לא ניחא ליה בנבכי, אין לו אינטרס שהשור שהרג אדם יראה יותר גדול, יותר מנופח, לכן לא ניחא ליה בפרש של השור הנשכל, ולכן הוא לא נאסר בהנאה כמו שור הנשכל עצמו. ולכן המקדש אישה בגללים שיצאו משור הנשכל היא מקודשת, יכולה, יש לזה שווי, הוא מהווה זבל לשדות. היא בעיתי מקרא גבי עבוד הכוכבים טיפ והיית חרם כמוהו, זה לגבי עבודה זרה, וחרם זה מראה על דבר שצריכים להשמיד, דבר אסור צריכים להשמיד. כל שאתה מהיה ממנו הרי הוא כמוהו, כל דבר שרק יוצא מהדבר הנאבד הוא כמו הדבר הנאבד עצמו. ואם פלחו, אם עבדו לאיזושהי בהמה כעבודה זרה, גם מה שיוצא ממנו כמו גם אישו הנשכל, וכמו שעבודה זרה אסור בהנאה, וממילא אין אישה מתקדשת בזה. גם אישו הנשכל כתיב לא יאכיל את בשרו, בשרו אסור, פרשו מותר. המשנה, נתן למעות, אדם שילם לזונה כשכרה כסף, מזומנים, הרי אלו מותרים. יינות ושמנים וסוטות, סולת לשון רבים, וכל דבר שיוצא בו קרב על גבי המזבח אסור. אסור, אם ניתן לזונה יין כתשלום, אסור להקריב את היינות האלו כנסחים על המזבח. נתן לה מוקדשים, הרי אלו מותרים. עופות, עופות חולין, הרי אלו אסורים, אסור להקריב אותם על המזבח. שהיה בדין, הסברה הייתה אומרת שונה, אחרת. מה אם המוקדשים קורבנות שעמום פוסל בהן אין אתנן ומחיר חל עליהם, כמו שאמרנו שאם הוא שילם לזונה מוקדשים אפשר להקריב אותם. אז הנה דבר שהוא רגיש למום, ובכל זאת אין אתנן, איסור אתנן חל עליהם. אוף שאין המום פוסל בו, אם אדם רוצה להקריב קורבן אוף, תורים בניונה, מום אינו פוסל אותו, מה שאין כן בבהמות שמום פוסל את המקביל אצל אוף, האוף לא נפסל. אז אוף הוא עוד יותר קל ממוקדשים, אינו דין שלו יאה אתנן ומחיר חל עליו. אז עוד יותר סיבה לומר שאם אדם שילם אוף לזונה, אוף לא יעשר כקורבן. אבל אנחנו אמרנו שאופות שניתנו כתשלום כן אסורים. תלמוד לומר לכל נדר להביא את האוף, את הפסוק שמובא בקשר לאתנן זונה, שם כתוב בדברים חפת פסוק י"ט, לא תביא אתנן זונה מחיר כלב בית השם אלוקיך לכל נדר. אז הביטוי הזה, כל נדר, כל דבר שאדם מביא כנדר לבית המקדש, זה להביא את העוף, זה כולל עופות. אז מכאן לומדים שעוף ששולם כאתנן זונה הוא נאסר כקורבן עוף. רבי אליעזר אומר, אמר, ולד טריפה לא יגרב על גבי המזבח. רשי למעלה, ולד טריפה לא יגרב, אבל להדיות דברי הכל מותר. דלב מגופה כרבי, רבי גודל, לא גודל מגוף האם, לא נחשב כעבר של האם, אלא כדבר נפרד. אז לכן אין לבלד של טריפה דין טריפה, אבל הוא אסור להקריב אותו על גבי המזבח. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, כשרה שינקה מן הטריפה, בהמה כשרה שינק מבהמה טריפה, טריפה כבר יש לפרה חור בריאה למשל, פסולה מעל גבי המזבח. כל הקודשים שנעשו טריפה אין פודין אותן. אם יש לי קורבן, הקדשתי קורבן ונהיית טריפה אחר כך, זה לא כמו בעל מום שאני יכול לבדות. כי כאן מה נעשה, אם אני פודה את הטריפה אני לא יכול לאכול אותו, בשונה מבעל מום שאני פודה אני כן יכול לאכול אותו. אני מה, אתן אותו לכלבים שאין פולדים את הקודשים להכילן לכלבים? תנו רבנן, נתן לה לזונה כאתנן חיטים והשטן סולת, זיתים והשטן שמן, ענבים והשטן יין, תן אחד אסורים, תן יעידך מותרים. אז יש כאן שתי ברייתות, שתי דעות חולקות. אמר רב יוסף, תני גוריאן דמן אספורק, זה שם אדם גוריאן מהמקום אספורק, הוא הסביר, בית שמי עושרים ובית הלל מתירים שימוש באותם מוצרים שהם תוצאה מחומרי גלם שניתן לזונה. האם המוצר שנוצר מאותם חומרי גלם, אם זה חיטה, אם זה זית או ענבים, לפי בית שמי זה שנוצר מהחומרי גלם מוצר סופי מביאים שראוי בפוטנציאל להביא לבית המקדש. מה הכוונה שלי? מהענבים עושים יין. יין פוטנציאלי, בפוטנציאל, מביאים כנסחים על המזבח. סולת מובא בחיטים, לא מביאים חיטים, אלא מהסולת שנעשה מהחיטים, מביאים מנחות. אבל אותם חומרי גלם שולמו לזונה כאתנן. בית שמי עושים גם המוצר הסופי, התוצר. ובית הלל מתירים. בית הלל סברי הם, אמרנו בפסוק כתוב גם שניהם, וזה מיעוט, הם ולא ולדותיהם, הם ולא שינוייהם. כאן אנחנו מדברים על השינויים. לפני כן הזכרנו את הוולדות. ההתר מבוסס על כך שהפסוק אומר רק הם, הדבר המקורי הוא מה שנאסר, לא לא הוולדות ולא שינויים. והיא קיבלה ענבים כתשלום, לא קיבלה יין. היין הוא מהווה שינוי, כמו כן שאר הדוגמאות. בית שמי סברי הם ולא ולדותיהם, רק הבהמה המקורית נעשה לא הוולדות. אבל מה עם השינויים, התוצר שהזכרנו מקודם? גם כתוב בפסוק גם שניהם, גם לרבות שינוייהם, גם כמו לרבות לאיסור. ולבית הלל הכתיב גם, מה בית הלל לא עומד מהמילה גם? הרי בית הלל הם מקילים, הם מתירים את המוצר. גם לבית הלל קשה, אין תשובה לשאלה מה דורש בית הלל מהמילה גם. אז זה נשאר כנקודה נקודה קשה. זה לא נחשב טיופתא, לא דוחים את השיטה בגלל זה, אבל משאירים את זה נקרא לזה שאלה פתוחה, מה בית הלל באמת דורשים מגם. תנו רבנן, כתוב בפסוק שהזכרנו מקודם בדברים פרק חבגים בפסוק י' כתוב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. אז הברייתם המתחילה תנו רבנן בית השם אלוקיך פרט לפרה. פרה, הכוונה לפרה אדומה שאדם נתן לזונה כאתנן. אז אם אדם נתן לפרה כאתנן, זה לא נפסל כשימוש בו לאפר פרה אדומה שאין באה לבית. דברי רבי אלעזר. פרה אדומה אמנם היא נקראת פרת חטאת, אבל היא לא קורבן, היא לא מובא כלל לבית המקדש, אלא שוחטים פרה אדומה על הר הזיתים מחוץ לבית המקדש. אז מה כן עשה? מה שבית השם אלוקיך, לא מה שלא מובא בית השם אלוקיך. זו דעתו של רבי אלעזר. וחכמים אומרים לרבות את הריקועין. מה שכותב ריקועין, ציפוי למזבח, אם נתן לה זהב. אז אם שולם לה זהב, יהיה אסור להשתמש בזהב הזה כציפוי על גבי המזבח. היה מזבח הזהב שעמד בהיכל שלב היו מקטירים את התורת. ממשיך הגמרא, מן חכמים, אמר רב חיסטה, רבי יוסי ורבי יהודה היא דתניא, נתן לה זהב. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, אין עושים ריקועין אפילו אחורי בית הכפורת. רש"י כותב, אחורי בית הכפורת, תמיד פרק כמה דוגמה, 11 עמה היו נותרים בעזרה אחורי חומת בית הכפורת. דהיינו, אחרי קודש הקודשים, בין קודש הקודשים לחומת העזרה, היו 11 עמות, ואפילו אתם, דקילה קדושתה, הקדושה קלה שם יחסית, אסור האתנן. אם יש בניין לעשות, והוא נתן לה אבנים באתננה, אפשר לשמש באבנים אלו לבנות את אותו, לבנות באותו אזור בבית המקדש. למרות שהרמה של הקדושה שם קלה יחסית. נתן לה מוקדשים, הרי אלו מותרים. הגמרא שואלת, מביאה דיון, למה אתה אומר מותרים? לפני שנתקדם, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, למה צריכים גזרת הכתוב ללמד דאין איסור אתנן חל על מוקדשים, הרי אינם ממונו. אדם הפריש קורבן להביא אותו לבית המקדש, ובמקום להביא אותו הוא נתן את הקורבן לזונה. האם הקורבן נפסם? אנחנו אומרים לא, כי נתן למוקדשים, הרי אלו מותרים. נמשיך בגמרא, ויהיו מוקדשים אתנן מחיל חל עליהם עיקר בחומר. למה שלא נגיד ההפך, שאיסור אתנן כן יחול על קורבן לאסור, ועל פי איזו קו החומר, ומה עופות שאין המום פוסר בהן? אתנן ומחיר חל עליהם עופות חולין שניתנו לזונה, נאסרו להיות קורבן. מוקדשים שהמום פוסר בהם עוד יותר חמור מעופות, במובן הזה שמום פוסר בהם אינו דין שאתנן ומחיר חל עליהם. תמוד לומר לכל נדר להוציא את הנדור, מה שחולין יכול להיות אסור באתנן, אבל נדור, מה שכבר נדור, מה שכבר הקדשת כקורבן, אינו נאסר. עוד פעם, לכל נדר, מה שראוי להיות מוקדש, דהיינו חולין, כן נאסר, ומה שכבר הוקדש אינו נאסר. שואלת הגמרא, תעמד דמתינו קרא, כל הידיעה שלנו שמוקדשים אינם נאסרים באתנן בגלל שיש לנו פסוק לכל נדר למעט מה שנדור. הלא מתינו קרא, לולא הפסוק הזה, אבי אמינא, מה הייתי חושב כי יאיב לה מוקדשים חל עליהן אתנן ומחיר? הישורים האלו יכולים לחוב ולפסול אותו, והלאו ממונו הוא, מאחר שאדם התדיש את הבהמה לקורבן, זה נחשב אינו שלו. אין אדם עושה דבר שאינו שלו, זה אינו ממונו, אז למה יש צורך לפסוק? עצם זה שהבהמה כבר הוקדשה אומר שזה לא של הבן אדם, זה של שמיים, של גבוה, אז הוא לא יכול לאסור אותו בזה שהוא משלם את זה לזונה. אמר רב הושעיה, בממנה על פסחו ורבי היא. המקרה שאני צריך את הפסוק להגיד שלא נפסל, זה מקרה מאוד ספציפי, מאוד יחידני. יש אדם שהפריש קורבן פסח והוא ממנה הזונה על פסחו, ולפי רבי, שנראה את שיטתו עוד מעט, היה מקום לחשוב שזה הקורבן פסח הוא כן נחשב שלו, ונסביר את זה עוד מעט. ומאחר שזה כן נחשב שלו, אז אם הוא ממנה את הזונה על הפסח להשתתף בקורבן פסח, יכול לאסור אותו. אז על זה בא הפסוק, רק בגלל הפסוק אני אדע שהקורבן פסח לא נפסל. דתניא, כתוב בעניין קורבן פסח, ואם ימעט הבית מיות מיסה, יש לבן אדם קורבן פסח ויש מעט אוכלים והוא רוצה למנות אחרים על פסחו, זה לא בהכרח מינוי חינם. מי שהוא ממנה להשתתף על הפסח ישלם חלקו. ברשי, כדי רק להיות יותר מדויקים, בממנה על פסחו כותב רשי, עד יצריך קרא לימותי, כגון שפריש פסחו ולאחר זמן אמר לזונה היא באה לי לי והימני על פסחי ואתננך, כתשלום תהיה לך חלק בקורבן פסח. וכיוון דאמר רבי, רשאי אדם למנות אחרים אם יצטרך למעות לשום דבר, על מה? ממונו הוא, כפי שאמרנו מקודם, הוא ימנה אחרים והם ישלמו עבור ההשתתפות. הכסף שהוא מקבל, לפי רבי, יכול להשתמש בו לשום דבר, לכל דבר. ואימה, לכו עלי אתנן. מאחר שכן, שהכסף שהוא יקבל כתשלום עבור השתתפות בפסח, יהיה כסף שהוא שם לעצמו בכיס, לכל דבר, אז הדעת נותנת שזה נחשב ממונו, הרי הוא מרוויח מזה, יש לו קורבן פסח והוא מאפשר אחרים להשתתף בו תמורת תשלום, והוא יכול להשתמש בכסף לכל דבר שהוא רוצה. אימה ואימה לכו עלי אתנן, שאיסור אתנן יחול כאן לאחי יצריך לכל נדר. לכן אני צריך את הפסוק להוציא הנדור, למרות שהוא נדור, למרות שהוא כבר נקבע כקורבן פסח, כל זמן שהוא לא נשחט אני יכול למנות אחרים והם ישלמו. ואם ימת, ממשיך רשי, דריש אחי, הזכרנו פסוק ואם ימת הבית מיות מסה, איך הדרשה שנתמעט ביתו שאין לו מה שהוא צריך לקנות לצורך פסח, דיינו מיות מסה, החיי הוא מסה, שימנה אחרים ממו על פסחו ויתנו לו מעות. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא ונראה שיש שתי דעות מה הוא יכול לעשות עם הכסף שהוא יקבל. אנחנו הזכרנו שיטת רבי שאומר הכסף שתקבל יכול לעשות לך כל דבר שאתה רוצה, אבל יש עוד שיטה יותר מקבילה. נחזור לגמרא, אנחנו מתחילת השורה עוד פעם, ואם ימת הבית מיות מסה, החיהו, המילה מיות דורשים החיהו מסה, מכדי אכילה ולא מכדי מקח. זה התנא קמא שאומר שהכסף שתקבל, והסברנו מקודם, אם ימת הבית שאין לבן אדם מספיק כסף למה? לפי הדעה הראשונה לאכילה. מה זה לאכילה? לקנות דברים שקשורים לאכילת השה, הקורבן פסח. למשל, אין לו מספיק כסף לקנות עצים לחומר בעירה כדי לצלות את הפסח. אז בא הפסוק מהחיה ומסה וההוראה מכדי אכילה, אז קבל את הכסף, אבל אתה מוגבל רק לצורך אכילה. ולא מכדי מקח ולא לכל דבר שאתה רוצה. רבי אומר אף מכדי מקח, שאם אין לו אין לו מספיק כדי לקנות למשל חלוק או חוצה, אז תמנה מישהו, הוא ישלם לך כסף, תקנה חוצה. עוד פעם, שאם אין לו אמצעים כדי לקנות חוצה, ממנה אחים ממוע פסחו ועל חגיגתו, יש גם קורבן חגיגה שמביאים ב-י' ד' ניסן, ומאותיו חולין, הכסף שתקבל חולין, שעל מנת כן הקדישו ישראל פסחיהם. ברגע שאדם מקדיש קורבן פסח, הוא לוקח את זה בחשבון, שימנה אחרים ויקבל כסף לקנות מה שהוא צריך. אז אמרנו מקודם שהפסוק לכל נדר להוציא את הנדור זה להכשיר קורבן פסח כזה שמינית זונה להשתתף בה, והמינוי שלה זה בגלל שהיא תשכב איתו, זה התשלום לזונה, המינוי על הקורבן פסח. ובגלל הפסוק אני מבין שהקורבן פסח לא נאסר. כל האסורים לגבי מזבח וכולי, אמר רב, כל האסורים לגבי מזבח ולדותיהן מותרים. ותני עלה רבי אליעזר, רבי אליעזר, אוסר. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, מחלוקת תנאים בעניין ולדותיהם של האסורים למזבח. האם גם הם הולדות נאסרים? עוד מעט נראה סימונים חדשים, צורת בית, פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת מבנה יש לנו גם מספרים רומאים 1 ו-2, שני לשונות של מחלוקת אמוראים שבאים להסביר באיזה נסיבות קיימת מחלוקת תנאים בין רב אלעזר ורבנן הנ"ל. הסגרנו מקודם שיש מחלוקת תנאים בעניין הוולדות של אותם דברים שעשויים למזבח. אז בינתיים ראינו אמרה כללית שכל העשויים גם במזבח, מצד אחד רב אומר ולדותיהם מותרים, ומובא בשם התנא רבי אלעזר שהוולדות אסורות. אמר רב אונה בר חיננה, אמר רב נחמן, מחלוקת שעיברו ולבסוף נרבעו. קודם הבהמה נכנסה להיריון, ואחר כך הבן אדם שכב איתו עם הפרה המעוברת, הבהמה המעוברת. דרבי אליעזר סבר עובר ירח אמו הוא. ובהסתכלות הזאת אנחנו אומרים ש אם זה ירח אמו, אז אפשר לומר שהוא עצמו העובר היה חלק מהרביעה. ורבנן סברי לאו ירח אמו הוא, הוא שכב עם האם, העובר מנותק בהסתכלות ההלכתי בעניין הזה. אבל נרבעו ובסוף עיברו, דברי הכל מותרים. בזמן העבירה לא היה עובר בעולם, אז דברי הכל גם רבי אליעזר יכשיר ולד שנוצר אחר כך בפרה שנרבעה. רבא אמר מחלוקת כשנרבעו ולבסוף עיברו. דרבי אליעזר סבר זה וזה גורם אסור. אז יש לנו פרה או בהמה שנאסרה על ידי רביעה. כשיבוא העובר לעולם, איך הוא בא? יש גורם נקבה, היא אסורה, אבל יש גם זכר שגם גורם ליצירת העובר. אז בשעת העבירה לא היה שום עובר. כשנוצר עובר יש שני גורמים, גורם של איסור וגורם של אתר. זה נקרא זה וזה גורם. לפי רבי אליעזר התוצאה בכל זאת אסור, ורבנן סברי זה וזה גורם מותר, אבל עיברו ולבסוף נרבעו, דברי הכל אסורים, גם הרבנן יאסרו. ורבא לתמי, גם הרבא ולד נרבעת אסורה, היא וולדה נרבעו. ולד נוגחת אסור, היא וולדה נגחו. אנחנו הזכרנו את הרעיונות האלו מוקדם למעלה בעמוד הזה. רש"י, זה וזה גורם, לקראת סוף העמוד, הזכר שבא על בהמה זו ואי האם גרמו לוולד שיבוא, והרי גרמו הוא איסור והתר, דאביו מותר ואמו אסור, אסורה. נחזור לגמרא, לשנה חינה אמילה, אמר רב הונה בר חיננה, אמר רב נחמן, מחלוקת שנרבעו כשהן מוקדשים. רבינו גרשום, יש לנו כוכבית למטה, לשנה חינה מחלוקת שנרבעו כשהן מוקדשים, אף אגב דבטר אחי עיברו, מדובר על פרה ריקנית אבל הייתה מוקדשת כקורבן, אחר כך התעברה. אז יש לנו רביעה עם בהמה מוקדשת. רבינו גרשום נמשיך בו כהקדמה לגמרא. רבי אלעזר סבר אמרינן ביזוי מילתא למקרא ולדותן, הועיל ונרבעו האימהות כשהן מוקדשים, אבל נרבעו כשהן רבנו גרשון מוסיף, ממשיך על, בדף למד א', חולין ואחר ואחר יש בתיקוני גרסה למטה, ואחר שנרבעו הקדישן, הועיל ונשתנו דברי הכל מותרים. נחזור לגמרא, מה שהבליט רבנו גרשום, שמדובר בבהימה ריקנית. אז רב נחמן אומר, מחלוקת הרבי אלעזר שהחמיר וחכמים שמקילים, שנרבו כשאין מוקדשים. רבי אלעזר סבר ביזוי מילתא, ביזוי, ביזיון, להשתמש בבלד של בהימה שנאסרה, שהייתה חלק שהייתה בהימה שנרבעה. אני מדגיש פה, הוא קודם הקדיש את הבהימה ואחר כך בא על הבהימה ואחר כך נוצר הוולד, להשתמש בבלד כזה זה ביזוי מילתא. רב רנן סבי לא, אבל נרבעו כשהן חולין, הועיל והשתנו, אחרי הרביעה הוא הקדיש, אז בזמן הרביעה הייתה בהימת חולין, אחר כך הקדיש, זה שינוי, אז דברי הכל מותרים. רבה אמר רב נחמן, מחלוקת כשנרבעו כשהן חולין, רבי אלעזר סבר ביזוי מילתא, למרות שעבר שינוי אחר כך, עדיין הבהמה עצמה הייתה בהמה של רביעה. אבל הנסבי הועיל והשתנו מותרים, עבר נרבעו כשאין מוקדשים, שכבר לא עבר שום שינוי, דברי הכל אסורים. נמשיך לדף למד א' עמוד א', ציטוט מהמשנה, רבי אלעזר אומר, ולד טריפה לא יקרב על גבי המזבח. יש לציין שרבי אלעזר חולק על התנא קמא, שאמר כל האסורים לגבי המזבח, ולדותיהן מותרים. בין היתר טריפה אסורה לגבי המזבח, אבל ולד טריפה מותר. רבי אלעזר מחמיר. יש לנו להתייחס לסימונים, יש צורת כתר, ובשוליים ממור תחת הכותרת נושא מבנה כתבנו שתי גישות למציאות של ולד טריפה ובמאי פליגי רבי אלעזר וחכמים. הגמרא, למאן דאמר טריפה יולדת, רש"י מיד מציין שיש מחלוקת במסכת חולין האם טריפה יולדת או לא. אז למאן דאמר שטריפה יולדת, משכחת לה המציאות הזו של ולד טריפה, כגון שנטריפה ולבסוף עברה, ובהה פליגי. רבי אליעזר סבר זה וזה גורם אסור. אז עוד פעם בואו נחשוב על זה, הזכרנו את זה גם מקודם, אמנם שם בעניין רביעה, אבל אותו עיקרון. יש לנו בהמה טריפה שיש לה אפשרות ללדת, היא נטריפה, אז היא אסורה, היא אסורה לאכילה, אסורה לאגבי מזבח. אז איך היא התעברה? יש זכר גם כן, הזכר הוא גורם של היתר. רבי אלעזר שבכל זאת מחמיר, הוא בדעה שבכל זמן שיש לה שני גורמים, אחד מותר היתר ואחד איסור, יש להחמיר. ורבנן סברי זה וזה גורם מותר, למען דאמר טריפה אינה יולדת, אז מה זה ולד טריפה? משכח עלה כגון שעברה, הייתה בריאה, ולבסוף נטרפה. ובהה פליגי, רבי אלעזר סבר, ובר ירח עמו הוא. אז כמו שהאם נאסרה, נטרפה, הולד יחד איתה. ורבנן סברי, ובר לאו ירח עמו הוא. אם כן, אז האם נטרפה זה לא משקף על הוולד. אנחנו נלמד ביחד, ביחד רש"י לשואה שנייה, זה וזה גורם. אם זה הניתוח, שני גורמים, אחד אתר ואחד איסור, ולקה לפלוגי בעובר ירח אמו הוא, אלא אם כן עיברה ואחר כך נטרפה. המפקיב או השיקול הזה, הניתוח הזה של עובר ירח אמו לא שייך, אלא אם כן מדובר במצב שקודם התעברה ואחר כך נטרפה. דהתם למען דאמר ירח אמו הוא, עירה הטריפות בגופו, אבל איך הדין נטריפה שקודם נהייתה הטריפה ובסוף עברה? אז בזמן הטריפות לא היה ולד, לקה למימר ירח אמו הוא, שהרי יש בו צד אתר. אם קודם האם נטריפה ואחר כך נוצר הוולד, זה לא אוטומט שהוולד ירח אמו, כי יש גורם אתר שגרם ליצירת הוולד. אז בסדר הדברים הזה שנטרפה ולבסוף עברה, כאן הניתוח החשיבתי, אלא בזה וזה גורם פליגי. הקביעה מה יהיה דין הוולד, זה תלוי אם אתה אומר זה וזה גורם אסור או מותר. יש כעת משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה כתבנו, יש משולשים בשני כיוונים, רב הונה ואביי. עם השפיץ למעלה אני רואה שהדגשנו רב הונה. בעוד כמה שורות טובות מופיע אביי ונראה ההפוך. שתי דעות החולקות בעמדות החכמים ורבי אלעזר, אנחנו מדברים על אמוראים, רב הונה ואביי, שחולקים בעמדות התנאים החכמים ורבי אלעזר לגבי אפרוח ביצת טריפה, ביצה שטריפה היא טילה, ואנחנו רוצים לדעת אם האפרוח הזה יהיה כשר למזבח או לא. אנחנו גם משתמשים בפס כפול להדגיש את הביטוי מודים. לפעמים נראה, פעם נראה מודים חכמים רבלזר, ואחר כך אנחנו נראה מודי רבלזר לחכמים. הסימון הנוסף שנראה בקטע הבא, סימון של פפיון, מדגיש את המילה אבל. סימונים אלו סומנו כדי לראות בקלות ההבדל בין רב הונה ואביי. אז אנחנו נתחיל את הגמרא ואולי ננסה להבליט את ההבדלים דרך הסימונים בהמשך. אמר רב הונה, זה משולש גם מספר 1, אחר כך אביי במשולש הפוך יהיה מספר 2. אמר הונה, מודים חכמים לרב אליעזר. חכמים הם היו המקילים בסוגיה, אבל הם יודו להחמיר כמו רב אליעזר באפרוח שיצא ממה? ביצה טריפה, ביצה שוטלה אוף טרף. טרף כוונה יש לה חור בעבר, חיוני, הופך את האם להיות טריפה. מה חכמים אומרים על זה? כמו רב אליעזר, שאסור. הם יודעים שאפרוח כזה אסור, למרות שוולד בהמה טריפה חכמים מתירים, וולד או אפרוח ביצה טריפה אסור. מה איתה אימה? עד כאן לא פליגי עלי דרב אליעזר. החכמים שחלקו להקי בניגוד לרב אליעזר, אלא בוולד בהמה מעבירה קרביה. עוד מעט נחזור לפרש את זה ביתר פירוט, אבל בינתיים נגיד בקווים מאוד כלליים, ולד בהימה היא פחות קשורה לאם, אבל ביצת טריפה מגופה דתרנגולתא קרביה, הקשר או היחס בין ה... עוף שהיא טריפה לביצה הרבה יותר עדוק, אפילו רבנן מודו, הם יודו שזה אסור. מה זה מעבירה קרביה? אז יש ברשי שני פירושים. אנחנו נסתכל ביחד ברשי שורה רביעית בשורות הקצרות. זה מעבירה קרביה, ולד במאי בהמה אינו אדוק בגופה אלא תלוי באוויר, ומעצמו הוא נוצר וגדל והולך בלי קשר אדוק לבהמה, לאם הבהמה. אבל ביצה, כל זמן שאינה נגמרה אדוקה באשכול וגדלה ונגמרה מגוף התרנגולת, ההתפתחות של הביצה בתוך העוף הוא התפתחות כתוצאה מחיבור אדוק, חיבור חזק לעוף עצמה, ולכן יש להחמיר מאחר שמדובר בעוף טריפה. לישנה אחנינה, מעבירה קרביה, לאחר שנולד והולך וגדל העגל או התלה, גודל מגורמים סביבתיים, זה מאווירה. הלכך, עיקר גידולו אינו מאימו, אבל ביצה מגופת התרנגולת. והדבר מוכיח שלאחר שיצא, אחר שיצאה הביצה, אינה גדלה, הביצה לא גודלת יותר. זה לא כמו עגל אחר יציאתה ממשיכה לגדול. ביצה אחר שיצאה לא גדלה. ולא מסתכלים כעת על האפרוח שיוצא ממנה אחר כך, מתמקדים בביצה. משום אחי מודו רבנן. נחזור לגמרא. אמר לי רבה לרבונה, תניה דמסייע לך. מה בעצם רבונה אמר? שבעניין ביצה טריפה החכמים יודו לרב לזה להחמיר שהאפרוח תהיה אסורה למזבח. אז איפה יש סיוע? יש כאן מקור, מלוא תרווד רימה. מלוא תרווד זה שיעור, תרווד זה כמו כף, אז מלוא כף רימה הבאה מאדם חי. רימה אולי נפרש אותו כתולעים שיוצא מאדם חי. רשי מוסיף אחר כך בן אדם מת ואחר כך מת. רבי אליעזר מתמי וחכמים מתארים. רשי מביא שהרימה לפי בעיני רבי אליעזר מסתכל על זה כעבר מן החי, ועבר מן החי מתמי וחכמים מתארים. רשי רבי אליעזר מתמי דה גופי הוא, ועד כאן לא פליג רבלן עלי וכו'. לישנה אחינה, ועיקר מביא רשי, דאפילו בחייו נמי מתמי רבי אליעזר דאבר מן החי מתמי במגע ומסר ואוהל כעבר מן המת. זה מובא במסכת חולין בפרק והאור והרוטב. אבל באפרוח אפילו רבי אליעזר מודה דייקרב דה גופה אחינה הוא, וגוף זה לא היה במאי הטריפה. אנחנו נחזור לגמרא. עד כאן לא פליגי רבנן, כלומר לטהר במלוא טהר ודרימה, אלא ברימה דפירשה באלמה הוא. אבל ביצה דמגופה דתרנגולת הוא, אפילו רבנן מודו. מודו, כלומר לאסור. אמר לי אביי עד רבה איבחה מסתברה, עד כאן לא פליג רבי אליעזר עליו דרבנן, כלומר לתמי, אלא ברימה דאיקרי אדם מחיים רימה. אדם בעודו בחיים נקרא רימה, דכתיב ותקפד אנוש רימה ובן אדם תולעה. אבל באפרוח אימה, אימת גדלה, בניין אפרח, באיזה שלב גדלה האפרח? האפרח מתפתחת בתוך הביצה. באיזה שלב נוצר האפרח? לכי מסריחה. אם פעם אדם פתח ביצה שבו מתפתחת אפרח, זה פשוט סירחון גמור. אז זה השלב שבו האפרח מתחיל להתפתח. וכי אסריך אפרה באלמאו, אי אפשר לשייך את זה בכלל לאוף, זה אפר. אפילו רב אלעזר מודה שיהיה מותר, ועוד תניה באדיה, יש כאן ברייתא מפורש שאומר מודה רב אלעזר לחכמים באפרוח ביצת טריפה שמותר. זה נגד מה שרב הונא אמר מקודם. אז הנה אז יש כאן ברייתא מפורשת נגד הדעה החולקת. אמלי, אז הוא עונה, איתניה תניה, אם יש כאן מקור, אני לא יכול לחלוק על מקור תנאי, ולכן יש ללמוד שרב אלעזר יודע לחכמים דווקא להקיל, להטיל, להכשיר אפרוח שיצא מביצה שהוטלה טריפה. אני רוצה, לפני שנתקדם, רק להעיר על טעות שכרגע עליתי עליו. קראנו מקודם רש"י קצת יותר מדי מוקדם. אני מתכוון לרש"י שמופיע בגמרות שלנו, הגמרות, של כל הגמרות, דיברו מתחיל רבי אליעזר מטמא דגופי הוא. זה היה לגבי המלוא תערובת רימה שבא מאדם חי. עכשיו, בהמשך דבריו של רש"י, לפי תיקוני הגרסאות, מה שכתוב, ועד כאן לא, צריך להיות פה, ועד כאן לא פליג רב אלעזר עלי, וזה קשור לאביי. אנחנו פשוט קראנו את הרש"י מדי מוקדם, כי בסוף הרש"י כתוב עבר באפרוח, מה שמקווקו אצלנו בגמרות המסומנות, עבר באפרוח, אפילו רב אלעזר מודה דיקרב. זה היה גישתו של אביי. הגופה אחרינה הוא, מאחר שההתפתחות שלנו זה אחרי שהיא מסריחה, זה אוכון, וגוף זה לא היה במאי הטריפה, האפרוח זה לא היה בטריפה בכלל. נחזור לגמרה. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר כשרה וכולי. נזכיר לעצמנו, הוא אמר ש כשרה שינקה מן הטריפה, פסולה מעל גבי המזבח. מה יש פה ביניקה מן הטריפה שגורמת לוולד להיות פסול? אז עכשיו נפנה לגמרא. מאי תימא. אז אנחנו רואים פה סימונים חדשים, צורת הרגש, ובשוליים ממול כתבנו שלבים להסביר שיטת רבי חנינה בן אנטיגנוס, וכשרה שינקה מן הטריפה פסולה מעל גבי המזבח. אז שואלת הגמרא, מאי תימא? אי לימא דמפתמה מינה, הפיתום של הבהמה הוא מהטריפה, בזה שמדובר פה על כשרה שינקה מן הטריפה, אז בגלל שהפיתום, הגידול, היה מן הטריפה, חלב של טריפה, הרי זה אסור. אלא מעטה, אז לפי החשיבה הזאת, האכילה קרשיני עבודה זרה. אך אינה מידה סירה, אם הבהמה אכלה קרשינים שהיו עבודה זרה, הפרה, הבהמה תהיה אסורה? זה לא נכון. אלא תני רב חנינה טריטה כמד רבי יוחנן, כגון שהניקה חלב רותח משחרית לשחרית, הואיל ויכולה לעמוד עליה מעת לעת. עכשיו רש"י מסביר, חלב רותח שחרית כל ימיו, הועיל ויכול לעמוד על אותו חלב ששרים עת לעת ולא שום אכילה אחרת. וכשהגיע מעת לעת חזרה וינקה, הלקח כל גדילתה ממנה אי, ואפילו אכלה דברים אחרים בינתיים. מקודם רשי מסביר בעניין בהמה שאכלה קרשיני עבודה זרה, ואמרנו בתמיעה מה זה החינה מידה סירה, כותב רשי ואמר לי דמוקצה הוא דאסור באכילת קרשינים שעבוד כוכבים, אבל דלאב מוקצה לא. מה שהוקצה לתקובת עבודה זרה הוא נעשה על ידי כך שהוא אוכל קרשיני עבודה זרה, אבל אנחנו לא מדברים על מה שהוקצה לעבודה זרה. נמשיך בציטוט מהמשנה. כל הקודשים שנעשו טריפה אין פודין את הקודשים לאכילן לכלבים, מאחר שאחרי פדיון טריפה מה תעשה? אתה לא יכול לאכול אותו, אז מה? תאכיל את הכלבים? זה לא עושים, לא פודין כדי להאכיל לכלבים. בקטע הבא אנחנו נראה שימוש במספרים רומאים, ובשוליים כתבנו שני לשונות בדרשת הפסוק דברים פרק ב' פסוק ט"ו. הבאנו בשוליים המקבילים ממול מצד השני של הדף דברים י"ב פסוק ט"ו, ככה כתוב שם: רק בכל אבת נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך, בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאייל. אנחנו מדברים פה על פסולי המוקדשים, ולגבי הפסוק הזה יהיו כאן שני לשונות הפוכות, והמעוין שאתם רואים עם השחרה אחד למעלה ואחד למטה, מסקנות ההפוכות: אי פודין את הקודשים לאכילן לכלבים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מנה הנימילי דתנו רבנן. מה המקור לכך שאין פודין את הקודשים לאכילן לכלבים? כתוב בפסוק תזבח ולא גיזה ואכלת, זאת אומרת פסולי המוקדשים, בהמה שהייתה קורבן אבל נפסל, אתה יכול תסבח כוונה לשחוט אותו אבל לא לגזוז אותו, לא לגזוז את צמרו וכדומה. ואכלת זה אתה תאכל ולא לכלביך. בשר כתוב בפסוק ואכלת בשר ולא חלב, אין לחלוב בהמת פסולי המוקדשים. מכאן שאין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים, איקה די אמרי תזבח ואכלת, אין לך בהן אתר אלא משעת זביחה ואילך. זה בא להפוקי גיזה וחלב, שזה בעודו בחיים אתה אסור להנות ממנו, אסור להנות לגזוז ולאכלוב בהמה פסולי מוקדשים. אבל בשלב של שאתה שוחט את הבהמה, מותר לך כסבר פודין את הקודשים לאכילן לכלבים. רשי איקה דאמרי תזבח ואכלת בשר, אין לך בו היתר אכילה אלא משעת זביחה. זה שאומרים היתר אכילה זה לא אומר שאתה תאכל אותו, אלא בכלל שיהיה לך היתר, כי אנחנו רוצים לכלול גם שחיטת פסולי המוקדשים שנהיה טריפה. אז מה שאנחנו אומרים שאין לך היתר אלא משעת זביחה, להפוקי חלב וגיזה, תנא דמי חיים היא, אבל פודים את הקודשים לאכילן לכלבים ולא מיתר לי. לפי הגישה הזאת אין פה מילה מיותרת לדרוש אכלת למדרש ולא לכלביך, כי אנחנו דורשים לפי האיקה דיאמרי תזבח ואכלת, כלומר מאחר הזביחה אז יש לך אתר, ולא דורשים ואכלת בנפרד כמו בלשנה ראשונה. ומהך דרשה משמע דלכלבך שפיר דמי דהכי משמע אתה לא תאכל קודם זביחה, כלומר לא תתעני מחיים, אבל כלבך דלאחר מיטה הוא, כל ההנאה של הכלב יהיה רק אחר מיטת הפרה, את הקורבן הפסולי המוקדשים, אפילו בלא זביחה שפיר דמי, גם בלי שחיטה פורמלית יהיה מותר להכיל אותו לכלבים, ופודים את הקודשים להכילה לכלבים. ותרי תנאי נינו והכי מוגמינן, יש פשוט שתי דעות בתנאים בנושא הזה, האם פודים את הקודשים להכילן לכלבים. ובזה בסייעתא דשמיא זכינו לסיים פרק שישי של מסכת תמורה. בעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק שביעי. עד כאן שיעורנו להיום.